בוקר טוב. פרק ט' פסקה ו'. החטא סותם את ההארה של החוכמה העליונה שדרך גילויה באה מצד היחס, מצד יחס ההרמוניה המתמימה של הנשמה המכרת אל כלליות ההוויה כולה ומקורה העליון. שהוא מתגלה באותו הצינור של הנשמה שהדעה והרצון הם בו באחדות מכותבה. כל חטא מעשי קורע הוא את האחדות האידיאלית הזאת. מעמיד הוא את מעגל החיים מחוץ לה, ואין ההופעה המפקה כמעיין זך הולכת שוב להשפיע לאותו הרצון המחולל. עד אשר ישוב וניחם ואור התשובה לפי ערך בהירות הכרתה ועומק הסכמתה ישיב את ההרמוניה לאיתנה. אשיבה לי ססון אישאיך ורוח נדיבה תשמחני. החטא סותם את ההערה של החוכמה העליונה שדרך גילויה בה מצד יחס ההרמוניה המתמימה של הנשמה המכרת אל כלליות ההוויה כולה ומקורה העליון, שהוא מתגלה באותו הצינור של הנשמה שהדעה והרצון הם בו באחדות מכותבה. פסקה זו מזכירה לנו את הדברים שלמדנו למעלה בתחילת פרק ח' על מה ש... כאשר האדם חוטא, אז הוא באלמא דפירודה. הוא כמנתק את עצמו מהזרם הכללי של ההוויה כולה. ובפרק שלנו, שעוסק בענייני הרצון בתשובה, אז הסוגיה פה מתבררת ביסוד הכי מהותי שלה. דיברנו על זה פעם. על... מה זה באמת להכיר שהמציאות אורגנית? בואו נראה את הפסקה. החטא סותם את ההארה של החוכמה העליונה. ישנה חוכמה וישנה חוכמה עליונה. כנראה שחוכמה זה החוכמה שאנחנו בדרך כלל מתכוונים כשאנחנו מדברים על חכם וחוכמה. איכויות של שכל. של אינטלקט. החוכמה העליונה זה למעלה מזה. למעלה מזה לא כמותית, זאת אומרת שזה חוכמה יותר חוכמתית רק באותם המדרגות של חוכמה, אלא זו חוכמה אחרת לחלוטין. זו חוכמה מסוג אחר. מה זה החוכמה מהסוג האחר הזה? איך מתגלית החוכמה העליונה ועל ידי כך אנחנו נבין מהי החוכמה העליונה הזו? דרך גילויה של ההארה של החוכמה העליונה בא מצד יחס ההרמוניה המתמימה של הנשמה המכרת אל כללות ההוויה כולה ומקורה העליון, שזה העניין שדיברנו עליו. יחס ההרמוניה הזה מתגלה באותו הצינור של הנשמה שהדעה והרצון הם בו באחדות מכותבה. יש יחס של הרמוניה, ההרמוניה המתמימה של הנשמה המכרת אל כללות ההוויה כולה ומקורה העליון. הנשמה, האדם במהות חייו חש הרמוניה מלאה, שלמה, התאמה מוחלטת בינו לבין כללות ההוויה כולה. ההוויה היא איננה בליל של פרטים, מאורעות, כוחות, יסודות. ההוויה היא עניין אחד, אורגני, כמו שהרב שר, תלחש לי סוד ההוויה, חיים לי יש. ההוויה כדמות אדם גדול שזורמים בו החיים, מפקים בו והולכים ומחיים, מפתחים את כל הגבייה כולה של האדם הגדול של ההוויה. ישנה הכרה פנימית של הנשמה של יחס הרמוני תמים, שלם, בין הנשמה לבין כללות ההוויה כולה. האדם תופס, נראה מה זה התופס הזה, אבל האדם תופס את עצמו כפרט בלוע בכל כללות ההוויה כולה. הוא לא תופס את המציאות מחוצה, כדבר שעומד מחוצה לו, אלא הוא כל כולו טיפה בים שנקרא ההוויה. כלפי חוץ זה נראה בליל של כוחות וכולי, אבל גם הגוף שלך כלפי חוץ יכול לראות כי יש את היד ואת הרגל, ובכלל יש את האיברים הפנימיים, ובכלל יש את הכוחות הנפשיים, ובכלל יש את הכוחות השכליים. מה הקשר ביניהם? הקשר ביניהם זה שזה הכל הופעה של החיים שלי, והחיים שלי מתגלים במחשבות, זה אותם החיים שמתגלים באצבע הקטנה. הופעה של חיים, וגם המציאות כולה היא הופעה של חיים, מבחינה פנימית, לא מבחינת המתגלה לעין הבשר. מבחינה פנימית, כל המציאות כולה היא ישות אחת, חיים, מופע אחד של חיים. והנשמה, בהארת החוכמה העליונה, היא תופסת את עצמה כבלועה בכלליות ההוויה כולה. מתייחסת יחס הרמוני לכל זה, משולבת עם זה, מתאמת לזה, וממילא מתפקדת על פי זה. לא יכול להיות מצב שהיד תחוש בדיסאורגניות עם שער הגוף והיא תתחיל לנהל לעצמה אורח חיים של עצמה. היד אין לה תודעה כזו. וגם לאדם, אילולא שהוא חוטא, אין לו תודעה כזו. התודעה שלו היא באמת כעוד איבר או תא, אני יודע, תהיה הרב צבי יהודה הזאת איפשהו, אני יודע, במוח. אבל הכל, 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 זה במערכת האורגנית של הגבייה. ואין שום אפשרות להרגשה של דבר שעומד לעצמו. זו החוכמה העליונה, זה לא אינטלקט. כולנו יכולים להגיד עכשיו את מה שאמרתי, שהמציאות יסוד החוכמו, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שהכל אורגני, וגם האדם הוא עוד תא חיים בגוף הביולוגי הזה שנקרא ההוויה כולה, וממילא הוא לא יכול להתנהל ולנהל את החיים מחוץ לזה, שלא בהקשר הזה. טוב, אז אמרנו את זה, אבל זה לא חוכמה עליונה, כי חוכמה עליונה זה להיות את זה. החץ סותם את הערה של החוכמה העליונה, פשוט הובים את זה. זה חוכמה עליונה, זה חוכמה השראתית, חוכמה שהיא סוג של הופעה, הופעה פנימית, שדרך גילויה בא, זה מופיע בגלל יחס ההרמוניה המתמימה של הנשמה המכרת אל כלליות ההוויה כולה ומקורה העליון. זה פשוט תודעת הנשמה. הנשמה אצלה זה תמיד ככה. ואיך זה מתגלה? שהוא מתגלה, אולי צריך להגיד, רק שנייה, אל כללות ההוויה כולה ומקורה העליון. כי זה לא אל כללות ההוויה, אל סך כל הפרטים יש רק תחושה אורגנית. אלא התחושה האורגנית עם סך כל הפרטים שבגוף הגדול שנקרא הוויה, זה בגלל שבהכל מפקים החיים שלנו. החיים שמפקים ביד זה גם החיים שמפקים ברגל ובמחשבות. אז הקשר באמת בין המחשבות לבין היד זה הקשר אל המקור, אל החיים. הקשר באמת בין האיברים הפנימיים לרגשות זה כי זה כולם מופע של המקור. המקור זה החיים. הוא המקור של הכל. אז יש יחס הרמוניה מתמימה של הנשמה המכרת אל כלליות ההוויה כולה ומקורה העליון. עיקר הנקודה זה בגלל שחשה הנשמה את הקשר של הכל אל המקור העליון. איך הכל זה מופע של מה שנשפך ומופיע מן המקור העליון, יסוד החיים, המקור האלוהי. ואיך זה מתגלה? הוא מתגלה באותו הצינור של הנשמה, שהדעה והרצון הם בו באחדות מכותבה. כבר דיברנו על זה פעם. באמת באמת כשהרב מדבר על לתפוס את המציאות כאורגנית, או מה שבשפה הפנימית יקרא אלמא דייחודא ולא אלמא דפירודא, זה עניין שבו השכל והרצון הם הופכים להיות דבר אחד. זה התפיסה הבהירה של הרב. זה לא היכולת להגיד שזה ככה, אלא זה במקום שבאמת זה שאתה אומר שזה ככה, זה לא שונה מזה שאתה תופס מבחינה פנימית רצונית שזה ככה. שמה הוויית החיים מצד הנטיות הליביות שלך נמצאות. יש צינור של הנשמה שהדעה והרצון הם בו באחדות מכותבה. זה נושא שהוא נידון, אמנם לא כל כך הרבה, אבל כן יש חומר בכתבי הרב לדבר הזה, על אחדות השכל והרצון, שבאמת החוכמה העליונה זה זה. החוכמה העליונה זה שהשכל הוא רצוני והרצון הוא שכלי. אין הבדל ביניהם. אין הבדל בין הניתוח וההכרה השכלית לבין ההטייה הרצונית. זה עין וח. זה באמת חוכמה אצל הרב. זו החוכמה העליונה. זה לא יכולת לנתח, לחלק ולהשוות, אלא זה מה שהתפיסה העליונה, משהו אמת, הוא גם כן חיים, חיים רצוניים. מלאה היא הנשמה, כתוב באורות, מלאה היא הנשמה אותיות מלאות אור חיים, דעה ורצון, כך כתוב שם, אותיות מלאות אור חיים, דעה ורצון. בנשמה זה דעה ורצון, זה היינו הך. טוב, כנראה שכדי להבין טוב 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 מה זה דעה ורצון מכותבים, שזה פשוט עניין אחד, אז פשוט צריך להיות שם. כי אנחנו קצת עברי צבעים ביחס לזה, אז יושבים פה חבורה של עברי צבעים ומנסים לתאר את הכתום. מה שנשאר זה לרחם עלינו ולהתפלל על עצמנו, אבל טוב טוב שנלמד את הפסקה הזו ואת הנושא הזה, כדי שנדע מה לא, מה לא כל כך נחשב בעינו של הרב ועיניה של התורה, שזה החוכמה האינטלקטואלית הזו, וקצת קצת נתחיל לפשפש עם עצמנו איך הדעה כן מתאחדת עם הרצון. אז ההערה של החוכמה העליונה, שהיא עניין הרמוניה, שהאדם חש את עצמו בלוע בכללות ההוויה עם מקורה העליון, זה מתגלה באותו הצינור שהדעה והרצון הם בו באחדות מכותבה. אפשר לומר שזה עומק מה שהרמב״ם אומר, שכל עניינו של האדם זה להיות איש חכם וטוב. אפשר להסביר את הרמב״ם הזה קצת נמוך, ולהגיד, תראה, אם אתה לא טוב, מה חכם בך? זאת אומרת, אתה לא יודע לגזור נגזרות שכליות שצריך גם כן להיות טוב, אתה רק יודע להתעסק במורה נבוכים. לא כל כך חכם להיות אדם לא טוב. ואם אתה לא טוב, איך תהיה חכם? אם יש בך נטיות לרוע ומזגים, אז מה, איך החוכמה תצמח אצלך? אבל מה שאנחנו אומרים פה, אולי מלא את הדברים לשורשם, שלהיות חכם וטוב, כי זה היינו הך. החכם הוא הטוב, הטוב הוא החכם, וזה אפילו לא שני צדדים של אותו מטבע, זה פשוט היינו הך. זה המצב התקין. אבל החטא, את זה הוא סותם. החטא מעמיד את האדם באלמא דפירודא. מה מעמיד את האדם באלמא דפירודא? מה, הוא לא יודע להגיד שיסוד החוכמו, יסוד ה... נו? יסוד היסודות ועמוד החוכמות, אני כל הזמן מתחלף לי עם המסילת שרים. יסוד היסודות ועמוד החוכמות ידע שהכל אורגני? בטח שהוא יודע להגיד שהכל אורגני. מה, הוא לא מכיר את הפרקים באורות הקודש על חובת האחריות המוסרית שאתה יודע שדע מה למעלה ממך, וכשאתה עכשיו תקלקל, אז כל העולם כולו יזוהם מכוח הקלקולים שלך. תיוולדנה פה נשמות מזוהמות. הרוח פה תהיה מלאה בזוהמת הנחש, והכל בגללך, חבר? או לחלופין, כשאתה תעשה עכשיו מעשה טוב, תתגבר על היצר הרע שלך, תמשיך לעבוד את עבודת השם שלך, כל המציאות כולה תתברך. מה, הוא לא יודע את זה? הוא יודע את זה, פיקס. הוא יודע את זה, אבל הוא בעלמא דפירודה. כי זה רק חוכמה תחתונה אצלו. זה לא הערה של חוכמה עליונה, כזו שהיא מאחדת לחטיבה אחת את הדעה והרצון. ובקיצור, הוא לא נמצא שם. זה מצד החטא. החטא, כשהוא מטמטם, הוא לא מטמטם מבחינת קוצר היכולת השכלית להבין, אלא הוא מטמטם מצד מה שהוא אותם את החוכמה להיות עניין של אור חיים. הוא מכניס אותך למצב שאתה צריך איזושהי עמלנות של חוכמה, ומתוך החוכמה לבנות את עצמי, להיות כובש עוד מדרגות, וזה פשוט לא זרימה של אור חיים. אתם מרשים לי לקרוא לכם רגע משהו. יש דיוק של הרב טאו. הרב טאו, זה מובא פה בשמו, אני חושב שזה מלאמונת איתנו, תכף נראה. זה במילון הראייה במחקרים, למי שמכיר. מחקרים זה לא הגדרות כמו כל הספר, אלא זה בירור של מושגים. הנה, אור וחיים. מה זה אור וחיים? בלאמונת איתנו, חלק זין, עמוד קנ"ב ג', יכול להיות שבמהדורות של הלאמונת איתנו שנתפסו שוב, זה לא העמוד הנכון. כאשר עוסק הרב במדרגות הנפש מצד פרטיותן, כן, זה ציטוט של דברי הרב טאו, כאשר עוסק הרב במדרגות הנפש מצד פרטיותן, הוא מדבר על החוכמה, על ההכרה שבה מכיר את הטוב, ועל הרצון שבו הוא שואף אליו. זאת אומרת, יש הכרה, חוכמה, אני משכיל את הטוב, והרצון עכשיו צריך להיות שואף אל הטוב הזה. אולם, כאשר הרב עוסק מתוך ציפייה אידיאלית עליונה במצבי חיים מתקדמים יותר של גילוי הנשמה, כלומר, עד כה התיאור הזה של חוכמה ורצון, שאני מכיר את הטוב ואני בונה את עצמי להיות רוצה אותו, זו מדרגה פרימיטיבית ביחס למה שצריך להיות, ביחס למדרגה האידיאלית העליונה, מתוך ציפייה. כאשר הרב עוסק, תראו איך הרב טאו, אצלו הכל שקול בשקל הקודש, כאשר הוא עוסק מתוך ציפייה אידיאלית עליונה במצבי חיים מתקדמים יותר של גילוי נשמה, הרב לא עוסק בזה כי זה הדוקטורט שלו. הרב לא עוסק בזה כי הוא עכשיו עסוק בלהסביר לבני ישיבת סדרות כל מיני עניינים. למה הרב עוסק בזה? עוסק בזה מתוך ציפייה אידיאלית עליונה. אצל הרב הלימוד היה מתוך השקיקה אל הנקודה. זה מסביר גם את הנושא שאותו באנו לבאר. כאשר הוא עוסק מתוך ציפייה אידיאלית עליונה במצבי חיים מתקדמים יותר של גילוי נשמה, כשהנשמה יותר מצליחה להתגלות, במדרגה שיחידי סגולה זוכים לה כבר כעת, יש יחידי סגולה שזוכים לזה, והאומה כולה תזכה לה לעתיד לבוא, זה כבר לא יהיה חוכמה ורצון. הוא מתבטא בביטויים של אור וחיים. כי במדרגה זו נזרמים החיים ונמשכים אישר מן הנשמה, כמציאות חיה ותוססת. כשרחוקים החיים מאורה החי של הנשמה, כי החטא סותם את ההערה של הנשמה, אז יש לעסוק הרבה בבחירה של השכל לבחור באמת, ובשאיפה של הרצון לבחור בטוב. זה, אני עובד על הבחירה באמת ובטוב. זה נקרא חוכמה, רצון. אך כאשר הנשמה מחיה ומאירה את כל ענפי החיים, מתגלים השכל והרצון לא בעמלנותם הפרטית היכולה להצליח או להיכשל, כי אם כמציאות חיה של אור חיים, אורה של החוכמה השלמה והחיים של הטוב הגדול. וזה אור חיים. זה מה שצטטתי לכם מאורות ארץ ישראל, פסקה ז', מלאה היא הנשמה אותיות מלאות אור חיים, דעה ורצון, זה הכל פשוט שטף של עניין שאתה בלוע בו. לא שאתה יודע להסביר אותו. כי כשאתה יודע להסביר אותו, ובעיקר כשאתה מסביר אותו, זה כנראה בגלל שפסקה ו' בפרק ת' מאורות התשובה, אז היא אומרת שאתה קצת אכול מהחטא. לכם עוד, זה גם כן מלאמונת איתנו, זה במדור מחקרים פה, זה הסבר על נשמה, נפש, רוח. מה זה נשמה, מה זה נפש, מה זה רוח. יש פה ביור ארוך, אז כתוב פה ככה. בבחירתו יכול האדם להתרומם ולהתקדש, וכן להפך. כשהוא בוחר בטוב, אישיותו המוסרית מהווה את הכוח השולט במרכז החיים, מתת נטיות הנפש ופעולות הכוחות השונים לדרכה של תורה. ובקיצור, כשלאט לאט הוא מתחיל לצמצם את החטאים ולשוב בתשובה, מתקרב הוא להופעת נשמתו בקרבו. כשאתה מצליח להיות בוחר על ידי החוכמה התחתונה בטוב, ורוצה ברצון הנמוך בטוב, אז אתה מתקן את החטאים שלך, ואתה פותח את הסתימה של ההערה של החוכמה העליונה. אז את את אחרי עמל רוחני ומוסרי ארוך ורציני, מתאווה בו מהפכה פנימית מצורת חיים של עמל מוסרי בלתי פוסק, בהתגברות על כוחות שליליים, מתוך זהירות וזריזות ומתוך לימוד ושינון ועיסוק מתמיד בהטיית הנטיות והכוחות לדרך טובה, מתעלה ומגיע למדרגה עליונה יותר, מדרגת הקדושה, לחיי נשמתו. מתחילים חייו לזרום מהנשמה עצמה, התורה חיה בקרבו, ואין עוד צורך למלחמות אדיריות נגד יצר הרע. כי מתחילה התודעה הנשמתית, בסדר, זה, יש פה עוד המשך, אבל מתחילה התודעה הנשמתית פשוט לפקוד בקרבו, ואז הוא תופס את היחס המתמים של הנשמה עם ההוויה כולה, ומי בכלל יכול לחטוא? זה כמו יד שלא תהיה יד. זה כמו רגשות שיגידו, טוב, אני מנותקת מההוויה הכללית שלי בתוך הישות הזאת שנקראת נדב. אין דבר כזה. רק מתי? החטא סותם את ההערה של החוכמה העליונה. החטאים הופכים אותנו לאקדמים. סותם את ההערה של החוכמה העליונה שדרך גילויה בא מצד יחס ההרמוניה המתמימה של הנשמה המכרת אל כלליות ההוויה כולה ומקרה העליון. שהוא מתגלה באותו הצינור של הנשמה שהדעה והרצון הם בו באחדות מכותבה. כל חטא מעשי קורע הוא את האחדות האידיאלית הזאת. את האחדות האידיאלית בין הרצון לבין הדעה. והרצון הוא כבר לא כל כך אוטונומי אל הנקודה של החוכמה. יש פער. מעמידו את מעגל החיים מחוץ לה. אין דעה ורצון מכותבות זו בזו. והחיים עכשיו הם לא פועל יוצא של, הייתי אומר, איזשהו שפך של הדעה והרצון המאוחדות. אלא החיים הם עכשיו עניין עומד לכשעצמו וצריך להתחיל לעמול בו. אתה יכול לבחור בטוב, אתה יכול לבחור ברע, הבחירה בטוב מצריכה עמל גדול. זה כתוצאה מהחטא. ואין ההופעה המפקה, אתם רואים, המצב של הערת החוכמה העליונה זה הופעה. הופעה ברב, ולא רק ברב, זה איזושהי הערה מבריקה כזו מלמעלה. זה לא מה שבנית בחשבון הנמוך שלך. אמרת, טוב, יאללה, ככה צריך לחיות. לא. ההופעה זה נהירו, הופיע מהר פרה, נהירו איזושהי השראה כזו. זה מצב שהדעה והרצון הם מאוחדים, אתה לא צריך לעשות חשבונות, זה פשוט מופיע. ואין ההופעה מפקה כמעיין זך הולכת שוב להשפיע לאותו הרצון המחולל, רצון שנעשה חלול, כבר לא רצון מלא בחוכמה וחוכמה מלאה ברצון, עד אשר ישוב וניחם. ינחם על מעשיו ועל גלגוליו, יתקן את עצמו, כמו שראינו פה, לאט לאט, שיטתי, ארוך, רציני. לא 2 דקות של התלהבות, וגם לא 5 שנים של הסדר, ואני גם לא חושב ש10 שנים של ישיבה, אלא עבודה רצינית, להתקדש. הייתי אומר, סילת ישרים, זה העבודה. כמו שהוא כתב פה בעצמו, שהוא מתחיל להגיע למדרגות של קדושה באמת. ואור התשובה, לפי ערך בהירות הכרתה ועומק הסכמתה, צריך להיות בהיר לך מה זה תשובה. לא תתפוס אותה במושגים הנמוכים שלה. כמו שהפסקה הבאה לדוגמה תדבר, ועוד הרבה. צריך להיות בהיר לך מה זה תשובה. וחוץ מזה שצריך להיות בהיר לך מה זה תשובה, צריכה להיות עומק הסכמה. אתה צריך ממש להיות שתול בתהליך התשובה שלך, לא זז ממנו. לפי ערך בהירות הכרתה ועומק הסכמתה, ישיב את ההרמוניה לאיתנה. ואדם שוב יחוש את ההרמוניה התמימה, השלמה, בינו לבין ההוויה כולה, ויהיה שטף של חיים. החיים ממקורם יפקו בהוויה כולה ובי, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, כל טבעי ועוצמתי, אין ספקות, אין חסרונות. אשיבה לי ששון אישך, ורוח נדיבה תשמחני. תשיב לי את המים בססון ששואבים ממעייני הישועה, את המים חיים הללו שמפקים ממעיין הישועה, הכוחות הנשמתיים, ותהיה פה רוח נדיבה של תשובה, של נדיבות לב, רצון פנימי אל הטוב. רוח נדיבה תשמחני. טוב, נעמוד פה. Thank you.